שלום וברכה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת משפטים, שקלים. השבת אנחנו נתחיל בקריאת סדר ארבע פרשיות, ונקרא את פרשת שקלים. המשנה ברורה, בסימן תרפ"א, מאיר לנו קצת את מקור הדין הזה. כך כותב השולחן ערוך, מרי סימן תרפ"ה, ראש חודש אדר הסמוך לניסן שחל להיות בשבת, קורין פרשת שקלים שהיא כתיסה עד ועשית כיור נחושת. הוא מפטיר ויכרות יהוידע וכולי וכולי, והדברים הם סתומים. בעל המשנה ברורה מבאר קצת יותר את הדברים ואומר כך, קורין פרשת שקלים, דאמר קרא זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, והי לחודשי יתר ההוא, אלא אמרה תורה, יש לך חודש שאתה צריך לחדשו מהבאת עולות תמידין ומוספין מתרומה חדשה, וזהו ניסן. וכיוון דבניסן באי להקרוב מתרומה חדשה, וכיוון שבניסן יש להקריב, כבר מהתרומות החדשות, לכך מקדמין אנו משמיעין על השקלים באדר הסמוך לו, שיביאו שקליהם בראש חודש ניסן, ואנו, בסוגריים, שאין לנו קורבנות ולא מקדש, משלמין פרים שפתנו בקריאת הפרשה של כתיסה, דכתיב בעניין השקלים. אז כמעין הוא נשלמה פרים שפתנו, אנחנו קוראים את פרשת שקלים בשבת שחל בראש חודש אדר או בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, וכך אכן ננהג השבת. ננסה קצת בדקות הקרובות לעמוד יותר בעמקות על מקורה של ההלכה הזאת, על טיבה ועל עומקה של הפרשה, הפרשייה המכונה פרשת שקלים. אז המשנה במגילה בדף כ"ט עמוד א' אומרת, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קורין בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימין לשעבר. נשאלת השאלה, מה מקור הדין הזה? לשם כך מביאה הגמרא שם את המשנה בתחילת מסכת שקלים, באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיים. הגמרא אומרת, גמרא מגילה, אומרת שברור מדוע משמיעים על הכלאיים בזמן זה. אך מדוע על השקלים דווקא עכשיו? כך לשון הגמרא שם. בשלמה על הכלאיים דזמן זריעי. כידוע, אנחנו עכשיו לקראת סוף החורף. זה הזמן לזרוע. אלא על השקלים מנהלן. אמר רבי טבי, אמר רבי יושיע דאמר, קרא זאת עולת חודש בחודשו. אמרה התורה חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. וכיוון דבניסן בה יקרו והיא מתרומה חדשה, קדמינן וקרינן באחד באדר, כי איכי דליתו שקלים למקדש. מלבד הסיבה הטכנית לכאורה, שבראש חודש ניסן מקריבים את הקורבנות מהתרומה החדשה, ויש להיערך לך חודש מראש, לזרז את העם, כדי שיתרמו את שקליהם בזמן, כדי שעד ראש חודש ניסן כבר כל השקלים יגיעו למקדש, ישנה סיבה נוספת להשמעה על השקלים דווקא בראש חודש אדר, והסיבה הזאת מובאת בגמרא במסכת מגילה בדף י' ג'. אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. מעניין. כאשר המן שקל את 10,000 כיכר הכסף לתת לאחשוורוש כדי לקבל אישור לאבד את עם ישראל, לפי דברי ריש לקיש בגמרא, עמדה לעם ישראל זכות מחצית השקל. אמנם תמוה, על פי פשט המגילה נראה שגאולתן של ישראל הייתה בזכות מסירות נפשם של מרדכי ואסתר, בגלל התשובה של עם ישראל. כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שק ואפר הוצא על הרבים. כיצד אומר ריש לקיש בגמרא שזה בזכות מחצית השקל, בזכות הקדמת השקלים? ניתן להסביר שזכות השקלים היא שגרמה לעם ישראל לעשות תשובה. השקלים באו מימים עברו ועוררו אצלם רוח זו. כיצד? אז נצעד קצת בדרכו של בעל השפת אמת, ונאמר שכל מטרת השקלים היא לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. כך כותב בעל השפת אמת, כי בוודאי אין רצון השם במחצית השקל, רק בהתעוררות רצון פנימי שבין ישראל לאביהם שבשמיים. אדמור מגור לוקח את עניין מחצית השקל, את עניין הנדבה הזאת, ואומר, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הנדבה של מחצית השקל, אלא צריך את הנדבה של הנפש, של הרצון הפנימי, שאותו אתה ואתה ואתה וכל אחד מאיתנו ינדב לאביו שבשמיים. והאמת היא שניתן להוכיח זאת אף מפשטי הכתובים. נאמר על השקלים בפרשייה הזאת שנקרא, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם. גם על השופר של ראש השנה נאמר שהוא זיכרון, זיכרון תרועה. הרי גלוי וידוע שאין שכחה מלפני הקדוש ברוך הוא. אז מה העניין של הזיכרון? מה צריך להזכיר לו? הגמרא בראש השנה מסבירה שהואיל והשופר בא לזיכרון, דינו כמו לפני ולפנים, כמו קודש הקודשים. כל מיני ביטויים שמעידים על קרבה יתרה לקדוש ברוך הוא. ומכאן שגם השקלים, שהרי גם בהם כתוב זיכרון, כנראה שיש בהם קרבה וחיבור מיוחד לקדוש ברוך הוא. כמו כל דבר אחר, שנאמר עליו שהוא לזיכרון לפני השם.
כעת אני שמח להזמין את הרב אמנון בזק, שיעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. הרב בזק, בבקשה.
שלום וברכה. המעבר שבין פרשת יתרו לפרשת משפטים הוא מעבר חד למדי. פרשת יתרו מסתיימת במעמד השיא של עם ישראל, אולי במעמד ההיסטורי המשמעותי ביותר בכל תולדות עם ישראל, שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם, ועם ישראל שומע את עשרת הדיברות, ומגיע לרמת אמונה וידיעה בהשם שלא הייתה ולא תהיה כדוגמתה. עד כדי שהעם כבר לא יכול יותר לשמוע, אל ידבר עמנו אלוקים, פן אמות, והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. ובסך הכל אווירה מאוד מרוממת, אווירה של קולות ולפידים וקול שופר, ודרמה מאוד גדולה. וכאן בבת אחת אנחנו עוברים בפסוק אחד, מסוף פרק כף לתחילת פרק כף א', לעולם אחר לחלוטין. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואז מתחילים דיני עבד עברי ועמה עברייה, ובכלל דינים שונים בכל מיני תחומים שנוגעים לפרטים קטנים, קטנטנים, שמגיעים עד לנזקי שור שנגח אדם, או שור שנגח שור, או כי עבר איש שדה או כרם וחשפה לא תחיה. יש לנו כאן תפנית חדה מבחינת כל המבנה. אנחנו כבר לא עוסקים באיזשהו אירוע היסטורי דרמטי, אלא בהלכות שונות בענייני ממונות ועניינים נוספים מעבר לזה. ואחרי שאנחנו התרגלנו כבר לזה שעברנו את המעבר החד הזה וסיימנו את פרקים כף א', כף ב' וכף ג', שרובם ככולם עוסקים באמת בפרטי המצוות, שוב אנחנו חוזרים מחדש בפרק כ"ד לעסוק במעמד הר סיני, בתיאור נוסף של מעמד הר סיני, ושל כך שעם ישראל מגיע ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, ושמשה עולה לתוך ההר ונמצא שם 40 יום ו-40 לילה. אני לא נעסוק כאן במסגרת של שיחה לקראת שבת בשאלת היחס שבין שני התיאורים של מעמד הר סיני בפשוטו של מקרא. כאן במסגרת הזאת אני יותר רוצה לעסוק בשאלה המהותית, המחשבתית, מה פשר המעברים האלה כאשר מעמד הר סיני תוחם את פרשת משפטים משני הצדדים, ובאמצע העיסוק המפורט בפרטי המצוות ודקדוקיהם באופן המפורט כפי שזה מופיע בפרקים האלה. אני חושב שהתורה בדרך הזאת של העמדת הדברים מבקשת להעביר מסר מאוד מאוד חשוב מבחינת עולמנו הרוחני ועבודת השם. הקשר שבין המעמדות הגדולים לבין הפרטים הקטנים הוא חלק בלתי נפרד מדרכה של התורה לאורך פרשות שונות. והנקודה המרכזית שהתורה רוצה לומר היא שבאמת לפעמים יש מעמדות גדולים, ויש חוויות גדולות, ויש אירועים דרמטיים, שהם חלק מהטבע של החיים, ובמיוחד מחיים בעבודת השם, שיש אירועים מיוחדים, שבהם אדם מגיע לחוויות דתיות גדולות במיוחד. ויחד עם זאת, ישנו צורך מאוד גדול להוריד את הרוח הגדולה מהמאורעות הגדולים, מהמעמדות הגדולים, אל הפרטים הקטנים של חיי היום-יום. במילים אחרות, היכולת לרדת מהר סיני אל חיי היום-יום, השובו לכם לא עליכם, כפי שמופיע לנו בתיאור המקביל בספר דברים, זה בעצם המבחן הגדול שהתורה מציבה בפני האדם. היכולת לרדת מן הר סיני ולהמשיך את הרוח הגדולה בפרטים הקטנים. מפני שטבעם של החיים הוא שלא ניתן לחיות כל הזמן באירועים גדולים ובחוויות אדירות. אדם שיחיה את כל חייו בצורה של חוויות לא יוכל להמשיך ככה, מפני שכל הזמן סף הגירוי שלו יהיה נמוך יותר ויותר, וכבר לא יהיה ריגוש שירגש אותו באופן מיוחד. התורה לכן אומרת שטבעם של החיים הוא לא לחיות כל הזמן באיזושהי חוויה דתית, באקסטזה דתית בלתי רגילה, אלא כן לחיות את חיי יומיום, את הפרטים הקטנים בכל רגע ורגע, גם כאשר נמצאים במין שגרה אפורה של חיים, שלכאורה היא נראית מנוגדת לחוויה הדתית. ומה שהתורה רוצה לומר, שלא כך הוא. כי גם בחיים של האדם, יש לכל אדם בחייו, ישנם רגעים גדולים. ויש אירועים שבהם הוא אדם מתחתן, נולדים לו ילדים, הוא משיא את הילדים שלו, או זוכה לאיזשהו כבוד מהמקום שבו הוא עובד, או משהו כזה. ישנם אירועים גדולים. בדרך הטבע, החוויות הגדולות של האדם הם לא הרוב, אפילו לא מיעוט ניכר של חייו. ולמרות זאת, החיי היומיום, שהם הרוב הגדול של החיים שלו, הם לא נידונו מראש להיות משהו אפור. הם יהיו אפורים אם האדם יתייחס אליהם בצורה אפורה. אבל אם אדם ידע להעביר את הרוח הגדולה מהאירועים הגדולים לחיי היום-יום, זה בעצם יהיה הגשמה של המסר שהתורה רוצה לבטא בהצמדת פרשת משפטים למעמד הר סיני. למשל, למה הדבר דומה, וזה בוודאי גם חלק מיישום של מה שאנחנו מדברים עליו, בחיי נישואים. והמסר הזה שזוג שעומד לפני נישואיו, בדרך כלל הוא מתרגש מהחתונה, מהאירוע המיוחד הזה, שהוא באמת אירוע יוצא מן הכלל, מה שאדם זוכה לו בחתונה, להתרגשות מאוד מאוד גדולה, לשמחה עצומה יחד עם כל האנשים שהוא אוהב שמקיפים אותו מסביב, ושותפים לו ביום החווייתי שבו הוא נושא את אהבתו, אהבת חייו לאישה. ואף על פי כן, וכל מי שקצת בא במגע עם חתנים יודע שמאוד מאוד חשוב להדגיש לכל חתן, זה שחתונה עוברת כהרף עין, והחיי השגרה מתחילים מהר מאוד למחורת החתונה, והיא ממחורת. והמבחן הגדול של זוגיות נכונה, של חיי נישואים תקינים, זה ביכולת להעביר את הרוח הגדולה של החתונה ושל ההתרגשות שמסביב לה אל הפרטים הקטנים של חיי היום-יום. לראות בכל פרט ופרט חלק ממערכת כללית של זוגיות, ולראות דווקא בשגרה, דווקא בדברים האפורים, לראות את היופי שיש ביכולת לתת ביטוי מעשי לרוח הגדולה, שלא תישאר רק כרוח בלבד. ובאמת אנחנו יודעים שעם ישראל לא פעם ולא פעמיים נתקל בבעיה הזאת, שאחרי אירועים גדולים הייתה לו נפילה רוחנית, שבאמת הפרטים הקטנים לא יזנו או לא יכלו, או מאיזושהי סיבה עם ישראל לא התחבר אליהם, וזה מה שקרה. קשה לראות את שלא לראות את הקשר בין מעמד הר סיני בפרשת יתרו לבין חטא העגל בפרשת כי תישא. מרחק לא גדול, וגם אם ישנה מחלוקת בין המפרשים מתי בדיוק קרה חטא העגל, אבל אפשר בהחלט לראות את הקשר בין מעמד הר סיני לבין ה-40 יום שלאחר מכן, ושוב, ולא ניכנס לשאלה אם זה לפני ציווי המשכן או אחרי ציווי המשכן, אבל הדבר הברור הוא שיש קשר בין הדברים. ומי ש-40 יום אחרי החוויה הגדולה הזאת של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך פסל וכל תמונה, מגיע לעשות פסל ועגל, זה ניתן להסביר ברמה הכי פשוטה כחוסר היכולת לעמוד במתח הזה של ההתרגשות הגדולה הזאת שהייתה, ורצון לחוות שוב מחדש איזשהו אירוע גדול כדי לספק צורך פסיכולוגי מאוד פשוט בריגוש ובחוויה אחרי אירוע כל כך גדול. ולא פעם אנחנו יודעים על אנשים שבאמת נופלים, גם הזכרנו מקודם זוגות צעירים, אז לצערנו אנחנו מכירים את התופעה שזוג אחרי נישואים נקלע למשבר, כיוון שהוא יותר מדי היה בתודעה שלו סביב החתונה, כשקשה לו מאוד לרדת אחר כך ליום יום ולחיות את החיים הרגילים כפי שהם. אבל כאן המסר שהפרטים הקטנים מהווים חלק מדבר אחד גדול, זה המסר שהתורה רוצה לומר, ובאמת מציבה בפני האדם את המבחן לראות גם בשור שנגח את שור רעהו, ביטוי מסוים ממעמד הר סיני. ודווקא היכולת לשקוע בפרטים היא חלק בלתי נפרד מהיכולת להעביר את הרוח הגדולה כדי שהיא תישמר איתנו על אש קטנה, אבל אש מתמדת. על אש תמיד. במדרש ידוע מבחינת עצמו, אם כי הוא לא מופיע בשום מקום בחזל, מובא בפתיחה לספר עין יעקב, נאמר שישבו חכמים ודנו בשאלה מהו כלל גדול בתורה. אז כולנו מכירים את דברי רבי עקיבא, שבאהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. ישנם דעות אחרות שם, שזה ספר תולדות האדם, זה כלל גדול בתורה, ולא, כרגע ניכנס להסביר למה. בכל אופן, אותו מדרש מספר שעמד רבי פלוני על רגליו, כך נאמר במפורש, רבי פלוני, ואמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה כלל גדול בתורה. ונמנו וגמרו שההלכה כרבי פלוני. המדרש הזה מצוטט הרבה על ידי מורנו הרב עמיטל. וכוונתו היא באמת, כוונת המדרש הזה היא כמובן לומר את המסר שדיברנו עליו מתוך הפרשה שלנו. הכלל גדול בתורה זה לא הדברים הגדולים. הדברים הגדולים הם כללים חשובים, אבל המבחן הוא לא איך אדם חווה את הדברים הגדולים. מה האדם מאמין בצורה גורפת, מה האמונות הגדולות שלו. זה יחסית עבודה קלה. המבחן הגדול זה את הכבש אחד תעשה בוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, את ההתמדה יום ולילה ויום ולילה, את ההתמדה וההשקעה הקבועה, הלכאורה אפורה, זה המבחן הגדול שעומד בפני האדם, זהו הכלל הגדול בתורה, וזה מה שאנחנו לומדים מתוך הפרשה שלנו. האירועים נוספים שאפשר להזכיר, זה נדב ואביהו, שמוזכרים גם בפרשה שלנו, וגם כאן כנראה הם לא עמדו באותו מתח רוחני, אבל כל החטא של נדב ואביהו שוב כנראה נבע מאותה תפיסה, דווקא בגלל אותה התרגשות הגדולה של היום השמיני שבו השכינה שרתה בתוך עם ישראל, אז אותם אנשים שהקריבו אש זרה מתוך התלהבות יתר, ששוב חיפשה את החוויות הגדולות, והתעלמה מן הפרטים הקטנים, ולכן גם שם באותו יום השמיני התיקון המיידי הוא פרשות שעוסקות מאוד מאוד בפירוט התפקידים של הכהנים, להבדיל בין התמה ובין הטהור, בין הקודש ובין החול, לא תשתו יין וכל הדברים האלה, גם שם אנחנו נתקלים באותה תופעה. המבחן הגדול של האדם, ואני מרשה לעצמי לצטט את עצמי, בשיר שכתבתי פעם, אני רק אומר את השורות התחתונות שלו. המבחן הגדול של האדם הוא ביכולת למצוא את הפרטים, למצוא את האור באפור, את הגיל ברגיל ואת השירה בשגרה. כי באמת המילה אפור מורכבת מהמילה אור. המילה רגיל מורכבת מהמילה גיל והמילה שגרה מורכבת מהמילה שירה. המילים האלה נמצאות בתוך המילים האפורות האלה. אבל דווקא בגלל שהן נמצאות, ואני חושב שלא במקרה, דווקא משום כך, באמת המבחן הגדול שלנו למצוא את האור באפור, למצוא דווקא בחיי השגרה את הביטוי המעשי של הרוח הגדולה של מעמד הר סיני, וכך פרשת יתרו, עם כל החשיבות שיש, ואין ספק שיש חשיבות במאורעות הגדולים האלה, למצוא את הדרך להעביר את פרשת יתרו גם לפרשת משפטים, לחיות את החיים שלנו על פי יתרו ועל פי משפטים, על פי מעמד הר סיני ועל פי כי יגח שור איש את שוראהו, לראות את השילוב של שניהם ולצאת עם, בסופו של דבר, עם תורת חיים שיש בה גם את החוויה הדתית הגדולה וגם את הדרך לשמר את החוויה הזאת ולהעביר אותה לחיי היום יום. שבת שלום.
תודה רבה לרב בזק על שיעורו.
נעיין עוד בפרשייה הזאת, פרשת המוסף, אפשר לקרוא לה פרשה הנוספת, שנוסיף בשבת הזו, פרשת שקלים. ונמצא שהיא נפתחת ומסתיימת במושג הכפרה. בתחילתה, ונתנו איש כופר נפשו. כופר נפשו. ובחתימתה, לכפר על נפשותיכם. ואם זה לא מספיק, אף השקלים עצמם נקראים כסף הכיפורים. על מה יש לכפר? מצאנו מספר דעות בתשובה לשאלה זו. הדעה הראשונה היא דעתו של רש"י. רש"י על הפסוקים האלה מבאר שהשקלים באים לכפר על עצם העובדה שמונים את בני ישראל. שהרי כידוע, חל איסור למנות אנשים מישראל במספרים. בגלל המגפה ששלטה בעם ישראל בעקבות המניין שהיה בימי דוד המלך, והשקלים משמשים כאן לאיזשהו מניין, ויש צורך לכפר על עצם ביצוע המניין. המניין הוא הכרחי, ביצוע המניין הוא הכרחי, אבל יש צורך לכפר עליו. כך מסביר רש"י. הסבר נוסף הוא שכידוע, כפי שכבר אמרנו, השקלים משמשים לרכישת קורבנות הציבור. קורבנות הציבור הם המחפרים על כלל ישראל. את הדבר הזה רואים במפורש בכל פרשיות הקורבנות בספר ויקרא, שנאמר שם כמעט בסוף כל פרשייה של קורבן ציבור, ונסלח לו ונסלח להם. אז זאת הכפרה שעליה מדובר כאן. ניגש להסבר השלישי. הסבר מעניין ביותר. בספרי מופיע שכפרת השקלים, שימו לב, היא על חטא העגל. אמנם על פי פשטי המקראות חטא העגל מופיע אחרי צו השם לשקול שקלים, רק בהמשך פרשת כי תישא. אבל למאן דאמר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה כלל לא קשה. למאן דאמר שיש מוקדם ומאוחר בתורה, ניתן לומר שהקדוש ברוך הוא הקדים כאן תרופה למכה, והודיע למשה לגבות את השקלים כדי לחפר מראש על חטא העגל שהעם עומד לחטוא. ואז גם לא קשה. אם נסביר שכפרת השקלים היא על חטא העגל, נוכל גם להבין מדוע נשים אינן חייבות במחצית השקל, כך נפסק להלכה. שהרי נשים לא חטאו בחטא העגל, מופיע במדרשים. נוכל גם להסביר את הדעה לפי הבני שבט לוי אינם מצווים על מחצית השקל, שהרי גם הם כידוע לא חטאו בחטא העגל. ויתרה מכך, ניתן להסביר כך גם את פשט הפסוק כל העובר על הפקודים. לא כמו שרגילים להסביר כל מי שנמנע, אלא כל העובר על הפקודים כפשוטו, כל העובר על דברי תורת השם. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כל מי שעובר על דברי תורת השם שמצווה על איסור עבודה זרה כמו בחטא העגל, הוא זה שצריך את הכפרה הזאת של השקלים. נפלא. התורה מצווה את כל אחד ואחד לתת רק מחצית השקל. מדוע מחצית ולא שלם? נראה שיש כאן סמל לכך שכל ישראל ערבים זה בזה. אף אחד לא נותן שקל שלם. יש על כך איסור מפורש שעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. כל אחד נותן מחצית כדי להבין שהוא כשלעצמו אינו שלם. רק על ידי ההתחברות לשאר המחציות שבעם ישראל ניתן להגיע לשלמות. ורק באמצעות זה ניתן יהיה לרכוש את מה שאמור לייצג את הציבור כולו לפני השם, הלא הם קורבנות הציבור. את הערבות ההדדית הזאת שצריכה להיות בעם ישראל ניתן לראות גם בפרשת השבוע, פרשת משפטים, ולא במקרה. לאחר קבלת עשרת הדברים בפרשת יתרו, באה התורה ומוסיפה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כדברי המדרש שמובא ברש"י הראשון על הפרשה, כל מקום שנכתב אלה פוסל את הראשונות, וכל מקום שנכתב ואלה מוסיף על הראשונות. התורה מוסיפה מערכת משפט. כדי להגיע למערכת משפט שלמה, כוללת, מסועפת ומורכבת שמוצגת לתפארת בפרשה שלנו. מדובר על מערכת משפט ששמה בראש מעיינה את הדאגה לחלשים, לגר, ליתום ולאלמנה. זה מוטיב חוזר כל כך הרבה בפרשה הזאת. הדוגמה הפשוטה ביותר, עם כסף תלווה את עמי, תעני עמך. ועוד אין ספור דוגמאות בפרשה. מדובר על מערכת משפט שיש בה את הדין, אך יותר מכך, כפי שאורנו חז"ל, יש בה את הלפנים משורת הדין. ומערכת משפט כזאת היא התרגום הלכה למעשה של עקרונות הערבות ההדדית והאחדות שצריכים להיות מושרשים בעם ישראל, ושנרמזו, כפי שראינו, במחצית השקל. אנחנו נמצאים ערב ערב, מה שנקרא ראש חודש אדר, לקראת ראש חודש אדר הבא עלינו לטובה. ידועה הגמרא בתענית שאומרת, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. בעזרת השם שנזכה כולנו לשמוח מתוך שמחה של תורה, מתוך שמחה של מצווה, להרבות בשמחה בזמנים האלה שאנחנו כל כך זקוקים לשמחה, ש תהיה לכולכם שבת שלום וחודש טוב ושמח. תודה רבה.